שלום, אנחנו בשיעור בנושא הפצה, ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור, שיעור בנושא הפצה.
אנחנו היינו בנושא הזה כבר שלושה שיעורים כן הקודמים, בבוקר, היום בבוקר, ועכשיו זה המשך של השיעור הזה, שיעור האחרון בנושא זה, אבל טוב שיש לנו אותו, כי אין לנו, כמו שדיברנו, כאן כן ביררנו בבוקר, שאין לנו יותר חשוב מההפצה. ובכלל אין לנו יותר כלום מההפצה. שאנחנו נמצאים אחרי ההכנה מצד הבורא, שזה שבירה, חטא, הסתרה, ודרך הסתרה אנחנו צריכים להעביר את ההפצה. גם לעצמנו אנחנו צריכים להפיץ, גם לעשירייה, גם לכל הקבוצה שלנו הגדולה, גם לכל העולם. ואז השאלתי הראשונה, מה אנחנו צריכים להפיץ? בבקשה. מה אנחנו מפיצים? במערכות ההפצה שלנו, או במערכות ההתקשרות שלנו. לעצמנו, לזולת, לעשירייה, לכל העולם ולבורא, זה הכל הפצה. דיברנו כך גם כן, שאנחנו עם עצמנו בהפצה משהו, אנחנו צריכים לשנות שם סדר החשיבויות, כן, אצלנו, דרגות החשיבות, הערכים, גם כן כלפי החברה, ברור לנו שכך, כלפי הבורא, צריכים לעלות מן, תפילה, כל זה הפצה. רק כל פעם אנחנו מגדירים את זה באיזה הגדרה אחרת, אבל זה הפצה, הפצת הערך. מה אנחנו בעצם מפיצים? בבקשה.
אנחנו מפיצים בעיקר את ה... את החשיבות והגדלות של חוק הטבע שיש בה, שיכול להתגלות בקשרים בינינו, שאנחנו קוראים לזה אין עוד מלבדו, טוב ומיטיב. כלומר, אנחנו מפיצים את תמונת המציאות החיובית, המושלמת, השלמה, התהליך בסופו, עם כל שינוי היחס שהנבראים צריכים לעבור כדי לגלות אותו.
כן, אנחנו מפיצים את הבורא, לנו יותר מה להפיץ. אנחנו מפיצים תלוי למי, אבל קודם כל כלפי עשירייה גדלו את המטרה, שיהיה יותר חשוב מכל דבר אחר בחיים.
גם לי נראה שאנחנו מפיצים את חוק הטבע, את ה... בעצם אנחנו צריכים להפיץ את החשיבות של... להתחבר כדי להידמות לעליון, גם מהפצה פנימית וגם חיצונית.
אנחנו מפיצים את הפתרון, את זה שאנחנו מקשרים כל אירוע חזרה לבורא, שאנחנו רוצים לקשר כל אירוע לכוח העליון.
לכולם מפיצים את הבורא, גם לעצמנו, גם לעולם, פשוט לכל אחד זה בליווש שלו, אבל סך הכל לכולם מפיצים חיבור, מפיצים בורא, ויותר נכון מפיצים את החשיבות שלו, כי אותו בעצמו צריך להשיג מתוך פעולות שאנחנו עושים בינינו.
אנחנו מפיצים את הבורא לעצמנו, לכל העולם, אנחנו מפיצים את מהות החיים, שיש בשביל מה לחיות, יש מחשבת הבריאה, וכל מה שקורה פה זה רק כדי להכיר אותה ולהגיע לגילוי הבורא בעולם הזה.
הצורה שהוא מתלבש זה הקשר בינינו. אז מה שאנחנו מפיצים גם לעצמנו, גם לקהל, נראה לי זה עד כמה חשוב לנו הקשרים הטובים בינינו. אנחנו יודעים ששם מתגלה האור, וככל שאנחנו נראה לאנשים וגם לעצמנו עד כמה חשוב לנו המערכת יחסים בינינו, אז גם זה הפצה וגם עושה מקום שם לבורא להתגלות.
כאילו כל אחד לפי הכלים שלו, אבל מה שמיוחד, מה שממש כזה עובר בחתך לרוחב על כולם, זה שאנחנו מציגים סוג רצון חדש, שהוא כאילו איזושהי השתוקקות כזאת שמילוי תמידי. אנחנו אומרים שהמילוי הוא ברצון, זה, אם אנחנו נסגנן את זה בכל מיני צורות לנו, לקהל חיצוני, אז זה באמת הרעיון המהפכני, שההשתוקקות שהיא המילוי, שהיגיעה היא השכר. זה ממש ייחודי.
איך אנחנו מסבירים שהאנושות עברה את התפתחות האגו שלו ושלה, והגיע למצב שהאגו ככוח המניע וסובב את הכל למציאות, הוא בעצם גמר את תפקידו. ועכשיו רק מראה לנו את האפסיות שלו ומחייב אותנו לעלות לדרגה הבאה. איך אנחנו מסבירים את זה? כל אחד לאחרים, בבקשה.
איך אנחנו מסבירים?
תשלימו זה את זה, תשלימו כמה משפטים, כל אחד שני, חצי משפט, וקדימה, קדימה.
בעצם אנחנו רואים בכל המערכות, גם המערכות האנושיות וגם המערכות בטבע, שבעצם היכולת ההתפתחות שהאדם הביא, מתחילה להגיע לאיזשהו קצה. אנחנו מרגישים את זה בעצמנו, בכל הדברים שאנחנו רוצים, רצינו.
אם שמעתי נכון, זה איך אנחנו מסבירים את מה? מה השאלה הייתה?
שאלה הייתה האם נגמר עידן האגו, ושאנחנו לא מסוגלים יותר לעבוד עמו ולהצליח. אנחנו כל הזמן חשבנו שיכולים להצליח על ידי האגו שלנו, בכל מיני דברים, במשפחה, בחינוך ילדים, בתפקידים, בלרוויח יותר, בלהצליח יותר, להיות יותר בריאים, בכל דבר. עכשיו כל זה הולך להיגמר. האגו כחומר דלק להתקדמות האנושית נגמר. זהו. נו, שרף את עצמו כבר. ואנחנו מגיעים לעידן החדש. אבל קודם כל בוא נדבר עליו. איך אנחנו יכולים בינינו לפרסם את העניין הזה, שעידן האגו נגמר. זה בכל זאת צריכים לכבד אותו. זה כל האבולוציה שאנחנו עברנו במשך מאות שנים, אלפי שנים, עשרות אלפי שנים. קדימה.
להשלים אחד את השני, שזה יהיה ביחד.
בינינו, אני חושב אנחנו מרגישים את זה בכל תנועה. האגו לא מוביל אותנו לשום מקום. גם ברמת הפרט, גם ברמת השגת המטרה המשותפת שלנו. איך לפרסם את זה? בואו נמשיך לדבר, אולי זה יתבהר.
כן, שאלה למי צריך לפרסם את זה, לעצמנו, לאנושות. אם בינינו זה באמת, זה להגיע למצב, להכרה שאנחנו בכוחות של עצמנו לא יכולים וצריכים לפנות לבורא. אבל אם דובר על האנושות, יש הרבה דוגמאות. נראה שבעתיד הקרוב הולך להיות עוד יותר דוגמאות. אז יהיה לנו על מה לבנות.
בכל הרבדים, אם בן אדם בורח ממשהו, אז הוא כנראה, השימוש במשהו הזה כבר לא נעשה בצורה הנכונה. וכרגע כל האנושות מתעסקת בלברוח מלהשתמש באגו יותר ויותר, כי מבינים שזה פשוט על סף התפוצצות. שאם בן אדם יצטרך להשתמש בכל האגו שלו, שהוא מבין את זה, אז הוא יכול לגרום לדברים מאוד מאוד רעים. מצד שני, גם הכמות של הקשרים שנוצרים, הם כל כך, הם מעמיסים פשוט על המערכת, המערכת לא יכולה לשאת את זה, כאילו יש איזה כבר עומס חשמל, ואז כל החשמל נופל. פשוט ככה, אנשים כבר לא יכולים להתמודד עם כמות הקשרים שהם צריכים לתחזק, עם כל אחד משהו אחר, כל אחד רוצה משהו אחר, בצורה אחרת, בסגנון אחר, ובן אדם פשוט מעדיף להתנתק. וזה מה שאנחנו רואים. הרבה מאוד בורות שנפערים, כאילו בולענים כאלה באמצע החיים של בן אדם, שהוא פשוט, זהו, לא יכול, לא יכול.
והעודף קשרים הזה, אנחנו יכולים לראות בפועל שכל פעם שנכנס האגו, הכל נעלם. צריך לבנות הכל מחדש. כל פעם שאנחנו עושים איזושהי גם פעולת הפצה, גם פעולה של הקשר בינינו, בעשירייה, בעבודה בינינו, כל פעם שאנחנו נותנים לאגו, או מגלים ליתר דיוק, שהאגו בעצם הוא זה הקו המניע מאחורי הקלעים, הכל נעלם, הכל נהרס. אז כל מה שצריך לעשות זה להמשיך לשמור אחד על השני, ולעזור אחד לשני לראות את זה כל פעם מחדש, שהאגו שולט בהכל. וכל דבר שהוא נוגע, כלפי המטרה שלו, שלנו, זה הרס טוטלי.
יש פער ענק, כאילו, בין העשירים ובין העניים. יש אושר בעולם שחלק מהאנשים לא יודעים מה לעשות אותו, חלק אנשים לא יודעים איך לקבל את זה. כולם נמצאים בחוף נוראי. אין לאן להשתוקק, כאילו, אין לי להשתוקק להיות ראש הממשלה או איזשהו אדם גדול או משהו, כי אנחנו רואים שראשי ממשלה יושבים בכלא וכל יום איזשהו נופל עוד אחד ועוד אחד, וכולם כאילו מאשמים באונס וחצי עולם נמצא במלחמה. כאילו אנשים מבינים שכאילו הגיע סוף לקפיטליזם, ממש ממש סוף, ואין הייאוש והדיכאון, זה סבל של חצי 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 מהעולם.
סוף עידן האגו זה במידה שאנשים מרגישים ייאוש ומסוגלים לשמוע על צורה של חיבור, צורה של קשר כלשהו עם בני ברוך. אלה אנשים יכולים לקבל את הפתרון החדש.
אני חושב שאפשר להסתכל על האגו כמו כל דבר ממכר שאתה מבין שהוא עושה לך לא טוב, שאתה רגיל פשוט להשתמש בצורה הזאת, אתה מבין שזה לא טוב לך ואתה לא יכול להפסיק. והאגו היה השליט עד העידן הזה. התרגלנו לזה שכל בן אדם תלוי רק בעצמו, וחינכו אותנו וגידלו אותנו בזה שאם אתה תתאמץ אז אתה תגיע, ואם אתה תעשה אז אתה יכול.
וזה למה בעידן שלנו האגו מתפקד בתפקיד עזר כנגדו. למה בעידן החדש הזה שלנו, כן, האגו שגומר תפקידו באבולוציה שלנו הכללית במשך אלפי שנים, עכשיו מתפקד עזר כנגדו. בבקשה. לא היה מתפקד עזר כנגדו, קודם כל היה, תמיד היה דוחף אותנו קדימה, קדימה, קדימה. 0, 1, 2, 3, 4, דרגות ההתפתחות שלנו האגואיסטיות בכל הבחינות הללו, עד שגמרנו את זה. ועכשיו, הפוך. מה זה הפוך? מה זה עזר כנגדו? בבקשה.
הפוך, רואים שככל שהאדם משתמש יותר באגו שלו, הוא קורא לעצמו בור יותר גדול, ודווקא האנשים שמנסים לבד, אלה שלא מצליחים ומעוררים עליהם דווקא את חוסר ההתקדמות וחוסר היכולת לעשות משהו. כן.
ואם מדברים עלינו, אז אנחנו כל פעם שמגיעים למצב הזה שרואי תיאר שאין מה לעשות, אז ברור שזה מוביל אותנו ישר לחפש את הפתרון בתוך העשירייה, לפנות לבורא. לגבי האנושות, אני בכלל לא בטוח שהם מודעים למצב שהאגו כאילו הורס להם את החיים ושקורא להם בורות. אני לא נראה לי שהאנושות בכללות במצב כזה. לנו זה מאוד ברור, אנחנו מתעסקים עם זה יום יום, חיים עם זה, ולכן אנחנו גם מרגישים את זה כעזר כנגדו. איך מביאים את זה לאנושות?
אני גם עם גרשון, אני חושב שאי אפשר להסביר לאנושות שהאגו הוא רע, כי צריך להרגיש שהאגו הוא רע. אתה יכול להסביר הסברים יפים, אבל עד שהיא לא מקבל מכה, זה כאילו ימחא לך כפיים, אבל לא יותר. אבל דווקא נראה כאילו יוצא לי לעקוב אחרי הרבה אחרי גם מה שרב כותב עכשיו, גם לעיתון והתכנים. אני חושב שברגע שיגמר העניין של הכסף, שאנשים יבינו שבאמת אין יותר כסף ואי אפשר לבנות עליו יותר, אז כל הקרקע תשמט. כי עוד אנשים מצליחים לבלבל את עצמם עם הדבר הזה. זה קרית ביטחון מלאכותית. ברגע שזה ייעלם, אז אני חושב שהרבה יותר יבינו את ההסברים שלהם. רק אני לא יודע אם זה דרך איסורים או לא. כאילו זה...
לא יודע, אני דווקא מבין מהשאלה שהאגו הוא חיובי, רק שאנחנו צריכים להסתכל עליו ככזה. כי אנחנו צריכים סך הכל לשנות את היחס שלנו. אם לדעתי דווקא הקהל חושב שהאגו הוא רע וזה לנגדו, שהוא לא מבין שהאגו יכול לשרת אותנו אם רק נתייחס אליו בצורה אחרת. אם נסתכל מעליו, אם נעלה עליו ונוכל להסתכל כאילו מעל האופק הזה שנראה כרגע רע ונחשים למטה והקרבים. ואנחנו צריכים לתת להם את היחס הזה, שאם אנחנו ביחס הטוב בינינו, למרות האגו, אז הוא ישרת אותנו, הוא דווקא ייתן לנו את האינדיקציה שאנחנו הולכים בכיוון הנכון של חיבור בינינו כאנושות. וזה יכול להיות משהו יוצא דופן, כי להפך, אנחנו מלמדים אותם איך להשתמש בו נכון. חוכמת הקבלה מלמדת איך דווקא מעל האגו, שהוא גדול וגדל ויותר ויותר, אנחנו לומדים איך להתחבר.
ואנחנו כאן מפתחים את השיטה הזאת בפועל, בינינו, בעשיריות של העבודה הנכונה עם האגו ולהשתמש בו כעזר כנגדו. זה במצבים היומיומיים שאנחנו נמצאים, בהצמדות לשיעורים, בעבודת המחקר הפנימית, לא יודע מה, איך שלא נגדיר את זה. אבל כאן אנחנו מפתחים את השיטה שקוראים לה עזר כנגדו, להשתמש באמת במצבים של הדחייה מהחברים ודחייה מחיבור וחוסר רצון להתקלל וכל הדברים האלה, להשתמש בזה כעזר, ככוח, בשביל למשוך המאור המחזיר למוטב. וזו השיטה, וזה ההפצה. אנחנו מדברים כאן במילים האלה, ואז ברגע שיש את השיטה, אפשר להסביר את זה במילים החיצוניות.
כן, יש לנו שיטה ויש לנו מערכת, ואנחנו לומדים לפי כל מה שהמקובלים כותבים לנו בזיכרונות שלהם. זיכרונם לברכה כתוב, שזה כמו מערכת של מעגל חשמלי, חייב להיות איזה מתח, חייבים להיות איזה שתי כוחות, ואז האדם שבא ומכריע ביניהם. במקרה שלנו, במציאות שלנו, המציאות הרוחנית שאנחנו שואפים להגיע אליה, יוצא ש... אנחנו בדור האחרון, יש פה גם איזה נציג של הדור האחרון.
אבל כשאגו נגמר בשימושו הרגיל, איך אנחנו מגיעים בכל זאת הלאה להתפתחות הבאה? כי זה כל החומר שלנו, הרצון לקבל, הרצון ליהנות. איך אנחנו משתמשים בו בצורה חדשה אולי, בהמצאה חדשה? מה יש לנו? איזה אפשרויות יש לנו עוד? מרימים ידיים וזהו, וכל החיים הם נגמרים לאט לאט. או מה עושים? או שכל העולם מגיע לאיזה ייאוש ושקיעה, או שאנחנו כן יכולים להשתמש בחומר שלנו, בטבע שלנו, בצורה קצת שונה. בבקשה, איך תפיצו את זה? קדימה.
יחסים, אם נגמר האגו וכל אחד לא יכול בעצמו לעשות משהו עם החיים שלו, אז צריך לעבור לעידן של יחסים בין אנשים, עד כמה שיהיה הפנמה פנימית שבתלות שלנו אחד בשני אנחנו יכולים להטיב, אפילו בצורה אגואיסטית, להטיב לעצמנו בחיים, וכמובן להסתדר עם כל המציאות המיוחדת הזאת שמשתפרת מיום ליום.
כן, האגו אנחנו יכולים להשתמש פשוט לצורך החיבור. כל מה שקורה כאילו בעולם הזה, כל מה שבורא ברא, ואנחנו מרגישים את זה כאגו עכשיו, כי אני רוצה הכל לעצמי, אני יכול להשתמש לזה כדי להתחבר, לחבר בינינו, לחבר בין הילדים, למסור להם את השיטה שכל מה שיש בו בעולם זה לא סתם נברא, זה נברא כדי לשמש את הבורא.
כן, אנחנו מבינים שהאגו יצר יצר אותנו, נתן לכל אחד איזושהי דמות מסוימת. ועכשיו הדמות הזאת היא בשלה בוגרת, להבין שיש משהו שהוא כללי באנושות. ואנחנו יכולים להתקדם, להבין אותו דווקא מתוך ההבחנות של השוני בינינו, והבחירה של כל אחד להשתייך למשהו משותף, ולהתחבר מעל השינויים, השוני.
מהי הצורה של האגו בסוף ההתפתחות? כנראה שאנחנו נעבור לאיזה משהו, לאיזושהי צורת הסתכלות אחרת, כמו שאנחנו רואים פה, שהצורה היחידה להסתכל ולעבוד זה בעשירייה. זאת אומרת, האגו יהיה חייב לעבור איזושהי צורה אחרת של קיום. אני אפסיק להסתכל מתוך עצמי בתור פרט שחושב כפרט, ולפחות פה זה קל להסביר את זה. פה אנחנו צריכים לעבור כבר להסתכלות, לפחות בשלב הראשון, כעשירייה, ומהעשירייה כמאה ואלפים וכו'. כנראה שגם באנושות זה יעבוד ככה. ורואים את זה באיזושהי צורה מסוימת, זה קיים כאילו בתוך המבנה. יש משפחה, יש עיר, יש מדינה, יש... אבל עוד פעם, זה יצטרך, זה טרנספורמציה כזאת שהיא עוד לא ברורה.
שזה שיר שחבר שלי שר, קוראים לו כל מה שצריך זה רק סביבה, זה הכל, כאילו, הכל בנוי. מה שיש לבחור, אז אני משנה את המילים. כל מה שצריך זה רק שנבנה סביבה, זה הכל, כאילו, הטבע ימשיך לפעול, אבל אם הסביבה תחשיב את ה... מטרה הרוחנית, את הקשר בינינו, את ההשפעה כמשהו חשוב, כולם ירוצו לזה מתוך הטבע שלהם. אנחנו צריכים לבנות סביבה רוחנית.
אנחנו יכולים להשתמש בטבע שלנו בתוך העשירייה. העשירייה זה סביבה. כי הרי שום דבר לא ניתן, כל התכונות של אדם ניתנו לו בשביל מטרה מסוימת, פשוט צריך לממש אותם נכון. מה כל הסוף עד עכשיו? סיימנו להשתמש בתכונות שלנו בצורה לא נכונה. עכשיו צריך להשתמש בתכונות האלה בצורה נכונה, והשימוש בצורה נכונה זה בתוך העשירייה, בזה שכל אחד משתמש בכל התכונות כדי לקדם את החברים, כדי לעורר גדלות המטרה, כדי לתמוך בחברים. צריכים לעבוד כיחידה אחת.
אני חושב ש... אם כל העולם היה דווקא רואה שהאגו הוא רע ואין שום סיכוי, אז כנראה כולם היו מתאבדים או משהו כזה, רק כדי להיפטר מההרגשה הזאת. אבל כאילו ההתפתחות הבאה תהיה הבחנה בין האם אני משתמש באגו או עבור מי אני משתמש באגו. שאם אנחנו נמצאים בשתי ההבחנות האלה ו... ביחד עם זה יש סביבה שתומכת ברעיון של חיבור בין אנשים, אז בן אדם יוכל לסבול את הרעיון שהוא משתמש באגו שלו, שהוא כאילו לעצמו הוא אכזרי, ועבור האחרים הוא שלמות ממש.
עד העידן הנוכחי היינו מפיצים את האגו שלנו. מכאן והלאה אנחנו צריכים להפיץ את ה... כוח עליון שמחזיק את האגו ומנהל אותו. מה ההבדל בין סוגי הפצה אלו? מה ההבדל בין זה שמפיצים האגו או מנהל של האגו? בבקשה.
שאלה. מה ההבדל? ההבדל שאנחנו, מה אנחנו יכולים, אני חושב שזה מי בעל הבית, זה מה שאנחנו יכולים להגיד. מי יכול באמת לקבל את ההחלטות. כשאנחנו מופעלים על ידי האגו, אז כל ההחלטות שלנו, ויש לנו הרבה דוגמאות כאלה של כמה שהאגו בצורה טוטלית שולט, כמה כל ההחלטה שלי בחיים היא על ידי האגו. ואם אנחנו יוצרים את אותו דבר הזה שקוראים לו, נגיד, מסך או משהו כזה, בקטע של, דוגמה, אם אני רעב, כשאני רעב מאוד, אני מאוד פעיל, בעיקר בשביל לחפש אוכל. ואם אני אצליח להיות רעב, אני אציר לשים לעצמי מסך על הפה, קבוע, אני אהיה רעב תמידי, אני אהיה כל הזמן פעיל. אז איך אני אשתמש עם הכוח הזה של הפעולה? אז את אותו מסך הזה לשים על הרצון לקבל ולהראות שאנחנו יכולים באמת לשמור אחד על השני, כדי לא להשתמש באגו בצורה על מנת לקבל, ואז יש לנו התפרצות כוח אדירה שאפשר להשתמש איתה.
יש כל כך הרבה הבדלים, אין סוף שמות לצורות ההבדלים, כמו הבדל בין חיים למוות, בין אמת לשקר, בין להיות מחוסר הכרה ללהיות בהכרה. זה כמו, אפשר לדמות את זה למצב של סוס ששמים לו רפידות בצדדים כדי שלא יראה, שיראה מוגבל בצורה צרה לאן הוא צריך ללכת, מאשר לאחד שפותחים לו את הדברים והוא רואה את כל התמונה בצורה כללית והוא יודע מה מטרת הבריאה ולאן הוא צריך להגיע. בגדול כתוב עלינו ישראל שאנחנו מזרזים את הזמנים, וזה ההבדל לאנשים כמונו שיודעים את השיטה. אנחנו יכולים לזרז את הזמנים ולהפוך את כל האנושות לתהליך שהוא רצוי ולא מצוי.
להפיץ את האגו זה דבר מאוד קל, כי אתה כל הזמן מפיץ את הצלחת הפרט ויש גם שכר בכיס. ואז כולם רוצים את זה. להפיץ את הבורא זה דבר מאוד קשה, כי אתה מפיץ משהו שהוא הפוך לחלוטין מהאדם, משהו שהוא לא רוצה ואין לו שום צורך בו, וברגע שהוא לוקח אותו אז אתה בעצם מבטל אותו לחלוטין. ובגלל זה נדרש תהליך הכרת הרע מאוד גדול כדי להגיע למצב שמתחיל להיות לך צורך בבורא. אבל להפיץ את הבורא זה לא מספיק, כי אי אפשר לגלות את הבורא, צריך להפיץ את הכלי שמגלה את הבורא, ואז מתחילים את חשיבות היחסים בינינו, את חשיבות הקשרים, עד כמה שאנחנו מצליחים להפיץ חיבור ואנשים מרגישים את התלות שלהם בחיבור עם אחרים, אז יש צורך בבורא, כי אז אפשר להתחיל לקיים את היחסים אם הוא נמצא בהם.
כן, אדם דבוק באגו שלו, הוא עבד של האגו שלו, לכן כל ההפצה היא באמת שאתה יכול להצליח להיות מיליונר, מיליארדר, אתה יכול להיות פרזידנט, אתה יכול להיות הכל, אתה יש שכר, אתה פשוט משרת את האגו שלך והוא מביא אותך.
איך אנחנו מגדירים בהפצה שלנו מהו שימוש הנכון באגו? בהפצה לעצמנו, לעשירייה, לאומה ולעולם. מהו השימוש הנכון והאגו שלנו, כן, מעכשיו והלאה. שוני משימוש הקודם, ושהאגו לא נגמר, אלא דווקא ממשיך להתפתח ובדרגות, בצורה חדשה. בבקשה.
טוב, אז אנחנו מגדירים את השימוש באגו לפי, קודם כל לפי הבחירה בסביבה, שבאדם צריך לבוא למקום שמגדיר, שמחזיק בערכים שמלמדים אותו על האגו, שמראים לו בשביל מה הוא נוצר, שמראים לו שהוא יכול להתקדם דרך כמה שהוא תורם לאחרים, שהוא צריך להחזיק.
בקיצור, כל אחד משפט שתיים מספיק ותעבירו הלאה, אחרת אתם לא מספיקים לדבר כולם. קדימה.
האגו הוא אותו אגו, פשוט במקום למלא את עצמי אני צריך לעבוד בהשפעה. אז כמו שבעל הסולם כותב בכתבי דור האחרון, שאנחנו ניתן מדליות למי שעושה פעולות השפעה, אותה פעולה, אותו תגמול, האגו רוצה תגמול, השאלה היא על מה התגמול.
כן, בדיוק, ההגדרה החדשה של האגו זה עד כמה אני משתמש בו לטובת החברה, לטובת המטרה של החברה, שהחברה הגדירה, מתוך ידיעה שככה אני מתפתח, ככה אני מתקדם, כאילו זה עדיין אגו, אבל שימוש נכון באגו.
כן, מה שאנחנו מפיצים את האגו, האגו כדי לקדם את החברה, עד עכשיו האגו היה כדי לקדם את האדם. עכשיו זה כדי לקדם את החברה, וכל שינוי ערכים פה, זה כל עניין של חשיבות המטרה.
מה שמשתנה זה היחס לעבודה ולשכר, לשמה אני עובד, לשמי אני עובד, ואיפה השכר ועל מה השכר.
אם בעידן הקודם שהתפתחנו על ידי האגו שלנו היה מתפתח מעצמו ואנחנו היינו התוצאות מהתפתחות שלו, וכך הרכבנו כל מיני מערכות חברתיות וכן הלאה, חברתיות, משפחה וכן הלאה. עכשיו, איך עכשיו? בשלב החדש, האגו מתפתח מעצמו, או שאנחנו גורמים להתפתחות שלו? בבקשה.
אנחנו גורמים להתפתחות שלו מתוך זה שאנחנו מרוקנים אותו. ועל ידי זה שאנחנו מרוקנים אותו, ככה אנחנו ממפים אותו יותר ויותר.
בטח ללא ספק אנחנו צריכים, זה תלוי בנו השינוי, אנחנו חייבים לעשות פה איזשהו שינוי ביחס ולתת לאגו להיות נשלט ולא שולט.
לא תפסתי את השאלה.
הרווח של האגו בעשירייה, בקבוצה, בזה שהוא מצליח לקנות לחברים, בזה שהם יותר גדולים, בזה שיש להם קשר לבורא.
מה הצורך היום בזה שאני מעורר את האגו שלי, ולא שהאגו שלי מעורר אותי? מה החידוש בזה? מה הצורך בזה? שאני מעורר את האגו, שיעבוד, ולא שהוא מעביד אותי.
שאני על ידי החברה רוצה לקנות בהם, שהחברה מניעה אותי לפעולות ולא האינדיבידואליסטיות שלי.
אני רואה שהקוקה תפסת השאלה.
שהאגו מניע אותי, אז הוא בעל הבית, הוא עושה איתי מה שהוא רוצה והוא רץ לחפש מילוי שבא לו. ושאני מניע אותו על ידי אותה הסביבה, אז אנחנו הופכים להיות בעל הבית עליו וגורמים לו לכוח עזר לפתח את אותו חיבור שאנחנו רוצים שבו הבורא יתלבש.
כן, או להגיד במילים אחרות, או שאני הולך, מה שנקרא, כאילו ביתו, בהתפתחות הרגילה, ואז האגו וההתפתחות של האגו תוביל אותי למקום שהוא ברור וידוע כבר למי שרואה טיפה מעל לאן נלך, או שיש לנו אפשרות לעשות פה איזושהי אחישנה, להסתכל מעל ולטעל את האגו הזה למקום נכון יותר. שכבר ברור לנו מהו המקום הנכון.
כנראה שההבדל בין אם האגו מתעורר לבד או אני מעורר אותו בכוונה. נכון גרשון, תדבר? תחשבו על זה, דברו על זה.
כן, האמת הייתי רוצה לברר את זה קצת, כי אני ככה... אני שולט על האגו, כאילו, אני לא יכול לעשות שום דבר מול האגו.
אנחנו שולטים על האגו על ידי זה שאנחנו עושים צמצום, ואז מפעילים אותו בצורה שאנחנו רוצים. כן? זה העניין של הכוונה, שאני מעורר את הרצון לקבל. בסדר? זהו. מה?
לא הסביבה שולטת על האגו שלי? כאילו לא היא מפעילה אותו? מה זה שאני מחליט על האגו?
אני לא עכשיו לא מדבר על הסביבה, ולא מהבורא, ולא מהמלאכים, על שום דבר. אני מדבר כאן קונקרטי. או האגו פועל עליי, או אני פועל עליו. זהו. על זה הייתה שאלה. אם אתה פילוסוף ואתה רוצה להכניס לזה עוד כל המערכת, זה עניינך. אבל תסתבך בכך שלבד. תשמע שאלה, ובמסגרת שאלה אתה צריך לענות. בסדר? אז תמשיך, תענה.
אז מה השאלה?
אז השאלה שאם האגו מתעורר לבד או מתעורר בכוונה על מנת לקבל, אם אני מעורר את האגו, אני יכול לעורר אותו רק בכוונה על מנת להשפיע. וזה העבודה בזמן החדש, בעידן החדש.
מתוך זה שאני מעורר, מתוך זה שאני כאילו מעורר את הרצון שלי להשפיע, אז האגו מתעורר, כאילו העזר כנגדו. ככה אני תופס כרגע.
כן, אולי גם זה הצמצום, כאילו אפשר לעורר את האגו רק במידה שמעוררים קודם כוונה על מנת להשפיע, ואז משתמשים באגו בצורה נכונה. בשביל זה קודם צריך צמצום עליו, שלא יתעורר קודם, אלא רק כדי לשרת הכוונה על מנת להשפיע.
כן, אם הוא מזמין את העבודה, אז ברור מה הכוונה. אם אנחנו אומרים קודם כל לא מה שאתה רוצה, ועושים על זה צמצום, אז אנחנו יכולים להחליט, לא על מנת לקבל, על מנת להשפיע, אנחנו כבר יכולים לשלוט עליו ממש.
אני רוצה להוסיף שאם אנחנו רוצים לעורר אותו, אנחנו צריכים להתאמץ בחיבור. ככה אנחנו מתאמצים חזק, להתחבר בינינו ולהתאחד ולהיות כאיש אחד בלב אחד, מרכז הקבוצה, ואז זה מעורר אותו כי הוא נדחה מזה.
מה המיוחד שאני בעצמי מעורר את הרצון לקבל? מה המיוחד? מה זה, מה אני מרוויח מזה? בבקשה? איך אנחנו נפרסם את החשיבות, הכרחיות, יעילות בזה שאנחנו בעצמנו מעוררים רצון לקבל? כאן זה כבר דרך החברה, דרך הכל, זה ברור. אבל אני מעורר את הרצון לקבל. נו?
יש פה חידוש, והחידוש יכול להיות בזה שאנחנו בצורה מסוימת מותאמים לתכונות הטבע, לחוקי הטבע. קשה לי קצת להסביר את זה במילים, ואנחנו כן צריכים לפרט את זה במילים קצת יותר פשוטות אם אנחנו מחפשים להפיץ את זה, אבל זה בגדול העיקרון, שזה יהפוך להיות באיזון עם הטבע, ואז אנחנו באמת עושים פה מהלך שלא היה עד עכשיו.
אם אנחנו מסבירים את זה אחד לשני, אז יהיה לנו כוונה על מנת להשפיע. את זה נרוויח.
כן, אני משקר לאגו שאפשר להרוויח בתוך החברה. שאפשר להרוויח בעשירייה, שאפשר להיות גדול, שאפשר להגיע לגילוי הבורא. אני משקר לו שפה, בחיבור, אפשר להרוויח.
שעד עכשיו האגו לוקח אותנו לאן שהוא רוצה, וכאן אנחנו מתחילים ללמוד איך להיות עצמאים ולהשתמש בו כדי באמת להכיר את החיים, את הבורא.
על ידי זה שאנחנו מעוררים את האגו ולא אגו מעוררני, אני נעשה מזה דומה לבורא. אני עושה בחצי השני של הקיום של האנושות מה שהבורא עשה איתנו בחצי הראשון. הוא היה מעורר את האגו שלנו ומקדם אותנו. כן? עכשיו אנחנו, כמו שכתוב על צדיקים, כן? אנחנו לוקחים את האגו שלנו בידיים שלנו, ואנחנו מפעילים אותו ומתפתחים על ידו. כן? כן. דברו על זה.
כל הרעיון שלנו החדש עם האגו זה באמת להיות דומים לכוח העליון. הכוח העליון הוא עובד בהשפעה. אני יוצא מהטבע שלי, אני מנהל את האגו שלי, ובעצם מתבטא לכוח העליון, בזה אני נעשה דומה לו. הדמיון הזה לבורא, וזה דמיון שיכול להיות רק בכוונה, זה המקום החדש, זה יוביל אותי למקום החדש.
התמונה שמצטערת מהתיאור זה שאני לוקח שליטה על החיים שלי, כאילו אני הופך להיות שולט על החיים שלי, אם אפשר להגיד ככה.
אם הבנתי נכון, בזה שהבורא עורר אותנו, כאילו הרצון, זה רצון להשפיע שעורר את הרצון לקבל שלנו, בזה שאנחנו עכשיו נעורר את שאר האנושות מתוך מטרה להדביק אותם לבורא, אנחנו בעצם עושים את הפעולה שהבורא עשה עלינו. כי התעוררות תצטרך כאן אולי לבוא דרכנו אליהם.
הבורא יוצא שהוא איזה חברת טכנולוגיה שפיתחה איזה אנטי וירוס, אז היא שותלת וירוס בכל מחשב, כדי שאני אצטרך לקנות ממנה את התוכנה. ועכשיו זהו, צריך להדכן את הגרסה, פשוט לעבור לצורה חדשה, ואין לנו ברירה. וזה שאנחנו מבטלים את צורת הרצון שלנו הנוכחית, את הכוונה לעצמי, אז כבר, מחוץ לכוונה הזאת קיים רק הבורא. אנחנו רק יותר ויותר ויותר מתפתחים כדי להיות יותר ויותר דומים לו. אין משהו אחר. ברגע שצמצמנו, אנחנו כבר מתחילים להיות דומים לו באיזושהי מידה.
וזה ההתפתחות שלא מפסיקה לעולם. וזה שאנחנו צריכים להיות כל הזמן בתנועה מתמדת. להשתנות ולהתאים את עצמנו כל פעם עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר.
אנחנו מדברים כבר ממקום של אהבה. אנחנו לא צריכים לחשוב יותר מדי, הבורא מדבר מגרוננו, אנחנו באיזושהי
יוצא התאמה. יוצא שהבורא התחיל את הבריאה, ואנחנו צדיקים גורמים את הבריאה. כן? גורמים. גומרים, כן. מסיימים את הבריאה. כן. והוא סיים את החלק שלו במשבר, ואנחנו מסיימים חלק שלנו בגמר התיקון. כן? כן או לא? לא מסכימים. תדברו על זה. תסכימו. בבקשה. נו.
לא יודע מה יש להסכים. אז מה, אז עכשיו הבורא לא קיים יותר? הדבר היחידי שיכול להיות זה שעכשיו מצידנו צריך לייצר כלי שהוא יוכל להתלבש בו. במקום להרביץ לנו, לפחות נהיה בהשתוות איתו.
כן, הוא שבר את הכלי וגרם לריבוי צורות וכאילו עצמאות, ואנחנו מחברים את הכלי וגורמים לאיכות ולדרגה חדשה של הדביקות בין הבריאה ובורא.
אנחנו רק נשאר שאנחנו נבין ונשתלב במה שהבורא עשה.
גם לא מבין כל כך מה זה שאנחנו מסיימים את החלק שלנו בגמר תיקון, אנחנו מסיימים את הבריאה, זה נשמע לי, אולי אנחנו מסיימים את הבריאה בזה שאנחנו מסכימים איתו, מבטלים את עצמנו, ואז הוא נותנים לו את כל המקום לעבוד. לא מבין אחרת מה זה, מבין שיש דבר כזה ניצחוני בניי, שזה כנראה הדבר.
הבורא הוא שבר את הכלי ואנחנו מתקנים את הכלי, נכון או לא?
כן.
חצי הראשון אנחנו אוספים את כל ההבחנות הגרועות מהאגו שלנו, כן? וחצי השני אנחנו מתקנים אותו. הבעיה היא רק איך להפיץ לעצמנו ועוד יותר לזולת. איך אנחנו מסבירים לזולת שאנחנו הגענו לחצי השני, להכרחיות בהתפתחות שלנו, בשליטה על הרצון לקבל, בלהידמות אותו לרצון להשפיע. לא נדבר על להידמות לבורא, זה בלהידמות לרצון להשפיע. איך אנחנו מפיצים לעצמנו ולזולת, קודם לשכנע את עצמנו ואחר כך את הזולת, שאנחנו חייבים את ההפצה הזאת, קודם כל, כן? שנגמר עידן ההתפתחות האגואיסטית, ועכשיו זה התפתחות האלטרואיסטית. בבקשה.
אנחנו לא יכולים ללכת חזיתית נגד האגו, אנחנו צריכים כן לעורר את החשיבות של החיבור שלנו, את החשיבות של גילוי הבורא, של גילוי הקשר בינינו, שכולנו נראה ונקנה אחד בשני עד כמה כל אחד באמת נמצא בחשיבות, ביחס הנכון לחברה. מתוך זה כבר האגו יתעורר לבד ונדע איך להתעסק איתו ומה לעשות איתו. ככה נראה לי גם בחוץ. צריכים לדבר על הטוב שקיים בתוך
אנחנו
הקשר.
אנחנו יכולים ללכת נגד האגו בצורה חזיתית לפי המתכונת בו אל פרו, כי הבדתי את ליבו. אם אנחנו אני מדבר על בני ברוך בפנים, כן, לוקחים איתנו את הבורא. לכן אם אנחנו בצורה כזאת מתייחסים למלחמה שלנו בפרו, אז אנחנו יכולים ללכת חזיתית מול הפרו. וגם כן, כמו שנאמר אחר כך, לך ותספר לעם ישראל, אז להם כבר לספר בצורה אחרת, אין בה פרו ואין בורא, אלא רק המשה, שהוא המעבר, הוא הנציג, שזה כבר סיפור אחר, איך להוציא את זה לעם. אבל כשאנחנו מכינים את עצמנו, אפילו להפצה בעם, אז אנחנו מדברים בצורה גלויה, אנחנו יכולים ללחם בצורה חזיתית נגד הכוח האגו, מפני שאנחנו הולכים יחד עם הבורא. איך אנחנו מייצבים את עצמנו כמשה, עם הבורא, מול האגו שלנו? זאת השאלה, בבקשה.
אנחנו מייצבים את עצמנו כמשה, עם הבורא, מול פרו. הבורא יכול להתגלות רק במרכז העשירייה. בזה שאנחנו דורשים אותו, דורשים את החיבור בינינו, ממקדים את המאמצים שלנו לשם, אנחנו מפעילים אותו. אבל בשביל זה צריך להבין כבר איך עובדים איתו, מה ומה מבקשים ממנו. זה תקוע קצת משהו.
רק פעולות כלפי החברה, רק כמה שיותר אפשרויות לנצל ולממש בתוך החברה. זה מה שיש לנו, זה הכוח שיש לנו, בגלל זה רבש כותב, תדברו על גדלות הבורא, גדלות תכונת ההשפעה, הכל, תמיד שזה יהיה השיחה שלנו, ואז אנחנו מגדילים את הדבר הזה, זה נהיה חשוב בעינינו, עולה תפילה מתוכנו אל הבורא, והוא בא ועומד ומסדר ומתקן.
צריך לבוא עם החיבור שלנו, לבוא מחוברים לבורא, ואז האגו יצטרך להתבטל. צריך לבוא ביחד.
אנחנו מפיצים חיבור בכל מקום, רק אם אנחנו מחזיקים מרכז הקבוצה. ישראל רואה את הקודש בריחו. אם אנחנו כל הזמן מחוברים, עם כל המחשבות שלנו שם, זה ילד שלנו, זה עובר שלנו, זה הבורא שלנו, אם אנחנו דואגים על החברים, אנחנו דואגים על הבורא, וזה אנחנו מפיצים כאילו מכל הגוף שלנו.
נכון, אם אנחנו מתמסרים לחברה ורוצים שהיא תקבע עבורנו את הדרך.
כל החברים אומרים את כל המילים הנכונות, נשאר לנו רק באמת לבקש בתפילת רבים מהבורא שבכלל יפתח לנו את הלב ושיאפשר לנו להיות כעשירייה. כי אם לא נהיה עשירייה, אז לא נוכל לבוא בכלל אל האגו, אבל גם להיות כעשירייה צריך בכלל להתעלות אל האגו. אז פה...
אנחנו מעצבים את עצמנו רק בזה שאנחנו מבקשים כל הזמן מהבורא על החברים ובשביל החברים. זה היציבות היחידה שאנחנו יכולים להתמיד בה ולנסות ככה לפעול.
כן, בזה שאנחנו מבקשים אחד על השני, אנחנו מייצבים את אותו המשה. הוא קטן, אבל יש לו קשר עם הגדול. ובזה שאנחנו מבקשים על החברים, אבל מבקשים שלכולם...
נגיד שאנחנו מצאנו חברה או מדינה קטנה, ששם כבר אנשים מיואשים משימוש באגו שלהם. אולי הם עדיין לא מבינים את זה, אבל לפי החיים שלהם הם די מיואשים מהחיים. איך אנחנו מסבירים להם שכל המצב הנורא הזה שהם נמצאים בו, כן, החוסר להווה וחוסר תקווה לעתיד, הוא נובע משימוש באגו שגמר תפקידו. איך אנחנו מסבירים את זה להם? מה יהיה הפצה שלנו? בבקשה. זאת אומרת, בינתיים להכיר להם את הסיבה להרע, שהרע כבר מורגש בהם. בבקשה. איך להסביר שהסיבה להרע שלהם זה הטבע, זה האגו של אדם, ואי אפשר להמשיך כך. קדימה.
אם הם כבר הגיעו למצב של ייאוש, אז פשוט ללכת לזכור אחורה ולהראות להם את ההתפתחות. זה ללכת צעד צעד ומירו שזה באמת, שאנחנו יודעים לסדר את זה לפי איזה שהם שלבים.
כן, חיי היום-יום שלהם. לתת להם דוגמאות פרקטיות מחיי היום-יום שלהם, איך האגו דפק אותם. איך כל ההתקדמות שעושים בצד האגו זה בסוף שורה תחתונה, כנגדם, ליצור משוואה כזאת שיוכלו לקחת כל סיטואציה בחיים ולראות איך זה קשור לאגו ואיך זה כנגדם. זה נראה לי ההפצה האידיאלית.
קודם כל צריך להזדהות איתם, וברגע שמזדהים איתם אז אנחנו פותחים להם את האוזניים שהם יקשיבו למה שיש לנו לתת להם, ואז אם הם כבר מקשיבים אז העבודה כבר לא כל כך מסובכת, כי הייאוש שהם נמצאים בו לא יכול להיות הסבר אחר חוץ מזה שהאגו שלהם הוא זה שמחסל אותם, וזה אידיאלי והם לא אשמים, וזה בדיוק המצב שממנו אפשר להתפתח מחדש.
אנשים שסובלים לא צריך להסביר להם למה הם סובלים, כי זה מאוד ברור, כבר רע להם, רוצים להרגיש טוב. צריך פשוט לעזור להם, להגיע למצב שהם ירגישו טוב, לספר
להם. למה אי אפשר להגיע לחיים הטובים אם לא מכירים למה היה הרע? למה הכרת הרע חייבת להיות תמיד לפני משיכה לטוב? בבקשה.
כי אין באמת רע. אנחנו רק מתקנים את תפיסת המציאות שלנו. ולומדים איך לפעול בנכון.
כי אם רוצים להעביר אדם מרחב בכלל במחשבה או בתפיסה, אז הוא צריך להבין שהוא צריך לצאת מהתפיסה הקיימת, שהיא זאת שכאילו דופקת אותו כל הזמן. אתה לא יכול, כדי לא להחליף פרה בחמור, אתה חייב להסביר לבן אדם איפה הוא נמצא ולהסביר לו שהוא חייב ללכת לאיזה מקום אחר בכלל.
למה? הכרת הרע חייבת להיות תמיד לפני המשיכה לטוב. נראה לי משהו מאוד טבעי. לא, דוקטור, נגיד מישהו חולה, אם אני חולה, אני רוצה לברר בדיוק מה המחלה, מאיפה היא נובעת, כדי לראות איך הכי מהר אני יכול לצאת ממנה, זה כאילו מפריע לי. אז נראה לי דבר טבעי, אנחנו פשוט צריכים להעיר על מה באמת טוב, אולי לשאול את האדם שאלות פשוטות כמו מה באמת עושה לך טוב, ולהתחיל לברר עד כמה מה שעושה טוב זה באמת הקשרים בינינו, תכלס בסוף.
במשך הדיון הזה, האם אני מרגיש את עצמי שאני נמצא בתפקיד ההפצה כלפי העשירייה, ואם אני נכון מקיים את התפקיד? שאלה. בבקשה.
שאלה קשה.
מחשבה שלי, תנועות שלי, כל מה שאני מסוגל להשפיע על העשירייה שלי, אפילו שלא מגיע לי לדבר. אף פעם נגיד לא מגיע, לא חשוב. אני נמצא בהפצה כלפיהם או לא? אני נמצא כלפי עצמי בהפצה ממה שאני שומע מהם, או לא? קדימה.
כן, וואו. ממה שאני שומע מהם, הפצה כלפי עצמי, אני משתדל, משתדל להתקלל בדברים שלכם, ו... ולהרגיש שהם משפיעים עליי, שהם משנים אותי. הסעיף הראשון היה קצת יותר קשה, עכשיו צריך להתחיל לשים לב לזה יותר.
אני חושב שהרבה מאוד זמן לא שמעתי כל כך הרבה חידושים לגבי הפצה, בטח מחברים. זה ממש סדנה מאוד מאוד מיוחדת עבורי. אני חושב שעבור כל מי שמשתתף פה, בכלל בכל העולם לימוד ובקבוצות, ואנחנו תמיד בתפקיד. אם אנחנו מתייחסים לזה או לא, זה כבר שאלה אחרת, אבל אנחנו בתפקיד תמיד. אם אנחנו נגביר את היחס הזה, אז אנחנו נהיה עוד יותר, אנחנו נבין עוד יותר מה אנחנו עושים פה.
אני מרגיש שאני לא בתפקיד, שאני לא עושה מספיק. כנס לתפקיד, שאני לא... שאני מדבר גם מהמוח, ושאני... שאני לא מממש בצורה מקסימלית את מה שקורה פה עכשיו. וזהו.
טוב, אז בשבילי אתה בתפקיד, ואתה עושה את העבודה שלך בצורה מעולה ומושלמת, ובכלל, כל המחשבות שעוברות פה במעגל הזה, ובכלל, בכל הקבוצה, לא מן הסתם עולים בי מחשבות של, שחבר מדבר, שיהיה לו מה להגיד, שזה יצא ממנו בצורה נכונה.
איך אני צריך לראות כמשה כלפי השירייה שלי? איך אני צריך, נו, הקוקה, שחק. איך אני צריך להיות כמשה כלפי השירייה שלי? בבקשה. כולם, כולם, קדימה.
לתת כוחות למימוש, שהמימוש קורה עכשיו, יש הזדמנות, ותמיד זה צריך להיות פנימית בתנועה כלפיהם.
אם אנחנו נצליח לשכנע את עצמנו, אנחנו נצליח לשכנע את כל העולם. בעצם אנחנו משכנעים את עצמנו שפירוט ובדידות זה המחלה, כאילו. זה שאנחנו נמצאים בבית סוהר של האגו שלנו. בזה הוא שולט בנו, בזה הוא עושה איתנו מה שהוא רוצה. ואנחנו רוצים וחייבים לשכנע אחד את השני שרק לצאת מזה לחיבור ולדביקות ולדאגה ולביטול ולהכל, זה הצלה, זה החיים.
זה להתבטל כלפי החברים, כלפי הבורא שמדבר מהחבר, להתקלל מכל החברים, לראות עצמי מתחת לכל החברים, ונסות לתרום להתקדמות שלהם, כמה שאני יכול.
שתי השאלות האחרונות, הפוכה. איך אני אמור לראות כלפי משה? אני חושב שמה שיפה אצל משה, זה שהוא היה מגמגם, הכוח שלו לא היה במילים היפות שהוא אמר, אלא בזה שראו עד כמה הוא דבוק, וכמה כל פעולה שהוא עושה, היא לטובת, היא כדי שיהיה דבוק בבורא, ולטובת עם ישראל. וככה אנחנו צריכים להיות דבוקים ברב, דבוקים בכתבי המקובלים, בבורא, אם יודעים מה זה, ומצד שני נותנים את כל כולנו לטובת העשירייה, ואת כל הכוח,
ואני צריך להיות בקשר עם הבורא. תכלס, מה שזמין אותנו פה היום זה רק אותו הכוח. יש לנו פה איזושהי מטרה גם עכשיו, ממש הרגע. וכמשה צריך להיות פשוט בקשר כל הזמן עם כוח ההשפעה וכלפי החברים. זה התפקיד. וזה מחייב.
עכשיו שגרשון דיבר, פתאום התבהר לי. להיות כמשה כלפי העשירייה זה לדרוש מהבורא עבורם. זה לא לזכור שמאחורי הכל עומד הבורא, וביכולת שלך לדרוש עבור החברים, שזה החלקי נשמה שלך. רק לך יש את היכולת לדרוש עבורם, ממנו. וזה להיות המשה. אתה בעצמך לא יכול לעשות כלום, אבל לך יש נתיב לדרוש עבורם את אותו הכוח היחיד שמנהל את המציאות.
להיות המשרת הכי גדול של החיבור בין החברים.
איך אני מפרסם את העשירייה שלי לבורא? כן, מוכר אותם בקיצור. כן, איך אני עושה את זה? בבקשה. נו, תפילת רבים. איך?
תוך זה שאני רואה מהם כמה הם מתאמצים וכמה באמת מגיע להם. הם לא חייבים לשחק טוב. הם חייבים להשתדל, להראות לי שהם משתדלים. ואז מתוך זה אני באמת, יש לי הוכחות פרקטיות לבוא לבורא בטענות, שתראה את המאמצים שלהם, ולמה אתה לא עוזר.
אני צריך תמיד להגדיל את העשירייה, מרגיש לי או לא מרגיש לי, זאת הדרך שלנו, זו דרכנו. ככל שאני אגדיל אותה יותר, יהיה לי יותר תפילות ובקשות עבורם. זאת עבודה, צריך לעשות אותה ממש, בכל רגע.
מצד אחד מתפלל עליהם, ומצד שני עושה במעשים את כל מה שאפשר כדי שהם יהיו דומים לאותה צורה שהבורא יכול להתלבש בה.
מה המושג של מילה נמכרתי? בתורה יש מושג כזה. נמכרתי. מה המושג הזה? שאני אמרתי למכור את הסירייה לבורא. מה חושבים? בבקשה.
זה אומר שעכשיו תפס אותי איזשהו רצון שהוא יותר גדול, ואני עושה מה שהרצון הזה, מה שקורה בו, זה מה שאני, אני נענה לרצון הזה בלי בחירה.
אני הולך עם עודד, שמע לי טוב. כן, שמשהו יותר גדול שולט בי, שמשהו יותר גדול מוביל אותי.
מה המושג נמכרתי? שאני צריך למכור את העשירייה לבורא. לא יודע, אנחנו מוכרים דבר כל כך יקר, לא יודע, משהו פה עם ביטול, כאילו, מה העניין של המחירה, אבל לא.
למכור, כאילו להדביק אותם, להדביק את העשירייה לבורא, שיהפכו להיות שלו. שיגיעו לדבקות, שיגיעו לדבקות עם הבורא, זה לי למכור אותם. כלומר, לדחוף את העשירייה אל עבר הבורא. תפילות, בקשות, זה ההפצה שלנו. נפיץ את זה, גם העולם יש מה שאנחנו אומרים, זה לא חשוב כבר.
אוסיף עוד, מי שולט, כן? זה נקרא למכור. מי ישלוט בי? אם אני מוכר את עצמי, מי באמת ישלוט בי? אם אני מוכר את רוצה למכור את החברים, אז מי ישלוט בחברים? וזה שאני רוצה שבאמת הבורא ישרה בהם, ושיפעלו בצורה מוחלטת איתו, יחד איתו.
אולי נמכרתי זה שאני דבוק כבר בחברים, הם הפכו להיות יותר חשובים לי מעצמי, וככה אני מציג אותם לבורא, שקודם כל איתם תעשה את העבודה, אני אשיג את זה דרכם.
אולי באמת נמכרתי זה אותו כיוון הזה ש מה שולט עליך? מה שולט עליך? אם הבורא שולט עליך, אז אתה מכור אליו, והוא בעל הבית, והוא מנהל אותך. אז אולי זה נקרא למכור את העשירייה.
כן, יכול להיות שנכנסתי, התמוססתי, נמכרתי לרצון המשותף של החברים. שם איפה שבאותו מקום, איפה ששולט הבורא. ובזה אני מפיץ, כאילו, ומעביר את כל הרצון שלי דרך הסירייה לבורא שיתגלה בתוכם.
איך אנחנו, מזה ששייכים לכלים הנמוכים ביותר, נבזים ביותר, שבורים כאלו, שפילים, יכולים לסיים לכל המערכת, להגיע לגמר תיקונה. איך אנחנו, הכלים הכי שפילים, יכולים להגיע לגמר התיקון של כל המערכת? קדימה.
זה הרבה פעמים דווקא רואים ככה, אפילו בגשמיות אפשר לראות ככה ש... דווקא הסגירה היא בחלקים כאילו הפחות גדולים, הפחות משמעותיים, דווקא בזה שאנחנו נדבק לגדולים ונעשה את העבודה הפשוטה כביכול, אז המערכת תיסגר.
אולי דווקא כן אנחנו שפילים, ודווקא בגלל הרגשת השפלות ש... שמוציאה תפילה משותפת, אם אנחנו מרגישים ביחד את החוסר עונים, את השפלות במימוש התפקיד שקיבלנו ביחד, אז הפנייה מגיעה מתוך הלב.
ואז גמר התיקון זה הבורא מביא מתוך הפנייה שלנו.
אנחנו הכלים הכי שפלים, כי ככה הבורא סידר שנהיה הכי שפלים. וזה דווקא המצב הטוב, מתוך הקטנות שלנו, מתוך חוסר היכולת שלנו, אבל אותם כלים הכי שפלים יש להם קשר איתו. וביכולת שלהם לדרוש ממנו את התיקון של כל המערכת, במידה שנהיה כלי אחד, שנבקש ביחד.
איך אנחנו הכלים הכי שפלים יכולים להגיע לגמר התיקון של כל המערכת? דווקא בזכות זה שאנחנו הכי שפלים אנחנו יכולים לעשות את זה, כי אנחנו מסוגלים לא לעשות את אותו צמצום, את אותו עצירה שלא לקבל לעצמנו, של כי לא מגיע לנו מתוך השפלות. ואז אנחנו יכולים באמת להיות עוד הפעם, חוזר לתחילת השיעור, בחינת מעבר.
למה אנחנו יכולים להגיע לגמר התיקון?
אנחנו גילינו בשפלות שלנו את ההופכיות שלנו מהבורא, והוא אין עוד מלבדו טוב ומיטיב, יש לו שפע שהוא רוצה להעביר לכלי, הוא רוצה למלות אותו. מי יותר ראוי לקבל את השפע שלו?
על ידי מה? על ידי מה? דווקא הכלים הנמוכים ביותר עושים תיקונים הגדולים ביותר. על ידי הפצה. איזה סוג הפצה? קדימה.
לא יודע, תמיד אמרנו שאם אנחנו מתחברים פה אז זה מפיץ לכל העולם, אבל היום בבוקר היה גישה קצת שונה, שיותר חשוב לצאת החוצה ולהפיץ בחוץ, אז כבר לא יודע להגיד.
כן, על ידי דוגמה אישית כנראה, אם אנחנו, הבעיה הכי גדולה, אז אם אנחנו נפתור את זה בינינו, אז זה יעזור גם למי שפחות גרוע.
אני קצת איבדתי, היינו בהפצה שזה הדבר הכי חשוב, ואיזה...
טוב, אני רואה שאתם עדיין ככה, זה קצת מאורפל. בסדר, אנחנו נמשיך את זה פעם אחרת. נגיד עכשיו, יש לנו בעיה עם האמריקה, כן? כן. עם האמריקה יש לנו בעיה, סך הכל, מה יש? זה לא חבד, חגת, נאי, גמר תיקון, זה אמריקה, כן? איך אנחנו מפיצים לאמריקאים שההצלה שלהם היא בתוכנית ב' שצריכים לעבור מתוכנית א' על ידי האגו לתוכנית ב', כן? על ידי חיבור והתקדמות בהשפעה. איך אנחנו מסבירים את זה להם? בבקשה, תחשבו. קדימה.
אני הייתי אומר לאמריקאים שהיות וזאת הייתה תמיד אומה שמובילה ופורצת דרך, אז ברור להם שהשינוי שהם בחרו בו בבחירות האחרונות לא יכול באמת להתממש אם לא הולכים איתו עד הסוף. וכדי לייצר את החלום האמריקאי של כל ההזדמנויות, שכל אחד יכול להגיע להכל ולעשות הכל, יש דבר אחד שהם עוד לא הגיעו אליו ועוד לא נגעו בו, וזה זה. וממש חייבים עכשיו ללכת עד הסוף.
כן, אין לי מה, בשביל זה הייתי אולי מציע להם להזמין את חיים רץ, את אסף שם לטראמפ לאיזה פגישה, ומסדר לו איזשהו שיבת חברים, איזשהו שיעור שיבוא להרגיש את האווירה, ואחרי זה אפשר להסביר.
זה דווקא תהליך מאוד מעניין, כי קודם כל אני לא חושב שטראמפ בעצמו יכול לעשות את זה. זה יעשו, אם כבר עשה וחיים רץ, שצריך לעשות זה במקומו. יהיה קל לדעתי להסביר להם אחרי שהוא ינסה, ולהחזיר הכל את הגלגל אחורה, ויראה שהוא לא מסוגל. ואז כמו שדיברנו, רק מתוך הכרת הרע, הכרת הרע כאילו... צריכה להגיע עכשיו, כאילו בזה שהם ממש יראו את הייאוש מתוך המצב שבו הם נמצאים, שאין להם כבר קרית ביטחון לאחז, שזה הכל אוויר, אז אפשר לדבר על חיבור והשפעה, כי לפני זה הרצון לקבל לא יכול לשמוע את זה. אז אפשר למכור את התוכנית ייצור בני אדם.
כן, ובשביל לייצר בני אדם, את התוכנית הזאת אפשר למכור לשלטון בתור הדרך היחידה עכשיו לשלוט בבני אדם. אם עד עכשיו שלטנו בבני אדם בכסף, אני חושב שכבר האליטות מבינות את העניין שהכסף הולך ונעלם, מה שנקרא. אז האליטות למכור להם שיש לנו את השיטה איך לשלוט בבני אדם לגמרי, וזה על ידי זה שלתת להם את אותו משחק של חיבור והשפעה ולבוא עם תוכניות והכל כלפי האנשים עצמם, העם עצמו. אז גם על עוד בדיוק אותה התשובה, אבל פשוט בשפה יותר פשוטה, של אם אתם רוצים להחזיר את החיים לכם לשליטה שלכם, אז רק על ידי עזרה הדדית. מה שקורה ברחובות, שארצות הברית היא מלאת נשק כאילו בטירוף, אנשים מפחדים ממש לצאת מהבית, לא כמו פה בפתח תקווה, ממש מפחדים. וזה משהו שככה אפשר להחזיר להם את הביטחון ביום יום, בפשוט, דרך השפה שלהם.
אנחנו מדברים פה על אמריקאים, הייתי לוקח את כל הנושאים שנגעתם בהם, הופך את זה לאיזה סרט הוליוודי טוב, ואז משם אפשר לדבר לכל הקהל הזה, כי הם פשוט משוגעים על סרטים, רק צריך לתת להם איזה חידוש בסרט.
איזה סרט הוליוודי כן, מה עושים? נו, מה התסריט שלו? כדי בבת אחת ולכל אמריקה להפיץ את התוכנית שלנו. בבקשה. נגיד שאתם תסריטנים, מה הייתם מציירים באותו סרט של שעתיים אפילו? כן? איזה צורה? נו.
מתחילים ב...
באיזה סגנון, קודם כל?
מתחילים בעולם היום, ומראים את המצב, נגיד היום בעוד איזה 20 שנה, שהכל כזה, כמו שהתחלתם לתאר פה, כולם עם אקדחים בחוץ, אמריקה חוזרת להיות מערב הפרוע, אבל עתידני. ואז מישהו מגלה איזשהו ספר, וזה חוזר אחורה בזמן, והגיבור של כל הסרט הזה זה רבי עקיבא. שכאילו נמצא בדיוק בתקופה של בית המקדש שחרב, ודווקא אהבת חינם ואהבת לרעך כמוך, הופך אותו לאיזה גיבור תרבות מטורף של אמריקה, וכולם ירצו לעשות את זה. ילדים יצאו החוצה, אמא אני רוצה להשפיע על הזולת.
כאילו חוזר בגלגול של ביל לשנות ה-121, ו... וסיפור של בן אדם שמתחיל לחפש את עצמו בתוך אמריקה הגדולה, שמראה שם את כל האהבה, את כל התרבות, את כל החוויות שהוא חווה, שכל אמריקאי יזדה איתם, ושמשהו חסר, ואז לאט לאט הוא מתחיל לעלות על משהו, שיש פה איזה קאץ' בחיים האלה, יש פה איזשהו נוסחה שהוא צריך לגלות.
עכשיו שאין לנו הרבה עבודה, כאילו הבורא ביים את התסריט הזה בצורה מאוד יפה כבר, צריכים פשוט לשווק אותו. מתחילים משנות ה-60 מהחלום האמריקאי, כל האיפים, כל הזה, הכל טוב, הכל יפה, מגלגלים כספים, מתקדמים, ואז מגיעים איתם למשבר, עד שמגיעים למצב, לחוסר עונים. והחוסר עונים יש לו הרבה צורות להציג אותו. האמת שמספיק לצלם מה שקורה היום בחוץ, וזה כבר מראה את החוסר עונים. ואז בצורה ככה דרמטית, מתגלה איזה קבוצה קטנה שיש לה את הפתרון. והיא מתחילה להכניס אנשים, להכניס כל מיני כאלה מובטלים וכאלה אנשים שהם בשולי החברה, מתחילה להכניס אותם בתהליך, ורואים איך האנשים האלה מתפתחים, נהיים מאושרים יותר, מקרינים הלאה לחברה. כאילו, האמת שהבורא די ביים את הסרט הזה כבר בשבילנו. לא צריך פה להמציא עוד משהו. רק צריך לעשות את הסצנה הבאה. שחקנים טובים, כן.
כן, מסכים לגמרי. בגבי הסצנה הבאה זה פשוט... אני לא יודע, זה צריך להיות עם דוגמאות, לא רק דוגמאות שנוגעות בלב, צריך להיות משהו שבאמת ייקח את הלב של האנשים. זה אנשי הוליווד יודעים לעשות, לרגש להעביר את זה למקום הכי אישי, ומתוך הנקודה הכי אישית לעשות את השינוי. אותו גיבור על שממש מצליח להתגבר מעל הדאגה על עצמו בתוך העולם המטורף הזה, ומציל את הילדה הקטנה, היא שם. זה כאילו תמיד דברים שנוגעים בתכלס לאנשים בלב.
אני הייתי עושה את זה בצורה של מספרים סיפור. הייתי שם את טוני סקוט, לא יודע מאיפה החבר הגדול שלנו מקנדה, ואת הסף שלנו שדי חזק בתחום הזה עם כל מה שקשור באנגלית, וגם עשה דבר או שתיים, ובאמת נותנים, מעלים איזה שהם נקודות ציון בדרך של ההיסטוריה האנושית, אבל לא בהבלטת הדמויות כמשהו פיזי, אלא כאיזה מהלך פנימי, צד שעוד לא ראינו. הייתי מבליט את הצד שהוא פנימיות כל מה שקורה בינינו, ולא משהו שהוא חיצוני. נותן להם לראות תמונה שהם עוד לא ראו אותה באף סרט הוליוודי, אמנם שעם השחקנים הכי טובים בהוליווד, כדי שבכל זאת תהיה להם הרגשה וצורך להגיע לקנות כרטיס.
כן, אמריקאים אוהבים כוכבים, ומה שממלא להם את הרצון. צריך לקחת את כל הכוכבים שהם אוהבים, לאסוף אותם לתוך הסירייה התורנית, ופשוט בסרט להראות להם, ככה אתם צריכים לחיות, ככה יהיה לכם טוב בחיים, להראות להם איך אותה הסירייה היא קבוצת מיקוד, ואיך איך תכלס, החיים שלהם נראים פי מיליארד יותר טוב מכל דבר אחר במציאות. ואז אין מה לעשות, זה כמו אופיום להמונים, הם ירוצו אחרי זה.
כן, אמריקאים בכל העולם אוהבים סרטים כאלה עם האקשן ממש, אז מכה אחרי מכה נופלים על העולם וזהו, וכולם באטרף, בפחד, ופתאום מגיע איזשהו וירוס. אז את וירוס מתחיל כאילו להפיל אנשים בכל העולם ולא יודעים מה לעשות, ופתאום מישהו מגלה באיזושהי מעבדה פה בארץ, פתאום מגלה שאם 10 אנשים דואגים על אדם אחד שהוא חולה, אז הוא מבריא. כי מיוצר איזשהו כוח מיוחד, שפתאום זהו, ואז עם עוד 10 אנשים אחרי אדם אחר, ועוד פעם הוא מבריא. אז פתאום השיטה הזאת מתחילה פשוט, כמו וירוס, להתפשט בכל העולם, וכולם מתחילים להבין שיש כוח, שהוא בין 10 אנשים שמבריא אנשים. ואז זה כל העולם מבריא.
הייתי עושה סרט ריאליטי, והייתי קורא לו ריאליטי. הייתי נותן לסטודנטים לקולנוע בכל מיני אוניברסיטאות בארצות הברית לכתוב תסריטים יומיומיים, וזהו. ואז היינו לוקחים את אלה שכתבו ועושים איתם סדנה, ורואים מתוך הסדנה איך הם היו פותרים וממשיכים את אותה סצנה שהם חשבו עליה קודם לכן, ואז לשדר המשך של הסצנה שהם תיארו בצורה של אחרי הסדנה, של הסדנה ואיך זה שינה אותם ואחרי הסדנה.
אני הייתי עושה סרט בסגנון של הפשיזם הכי קשה, של להתחיל מהפכה מטורפת של ביחד, ושכל אחד ואחד שרואה את הסרט חייב ממש כפקודה לעשות מעשה טוב, אחד, שניים, שלושה, לתת דוגמה, לעשות סלפי, לעשות סרטונים, ממש כאילו איזה סקריפט כזה, שהבן אדם שיוצא מהסרט הוא יהיה בכזאת התלהבות ויעשה איזה 15 פעולות. אם הוא יעשה 15 פעולות, אז זה יתחיל להיות כבר כמו אש בשדה קוצים.
נו, ועכשיו השאלה הכי קשה. איזה סרט אנחנו צריכים לעשות לישראלים כדי קצת לנענע אותם לתפקידם? האם ניתן?
חייך, אכלת אותה.
סלימה?
אני חושב שישראלים, אני חושב שאצל כל אחד היה יכול לעבוד, במיוחד בישראל, בעיתות משבר, כמה שכאילו יש פה ימנים, שמאלנים, כולם נהיים פטריוטים, והמקום חשוב להם. ואם יש משהו שמאיים פה על החופש, אני חושב שזה משהו שיכול להגד את כולם, את כולם כולם. זאת נקודה כזאת.
האם יש לנו סיכוי להשפיע על ישראלים בצורה ישרה או דווקא דרך אמריקה? מה דעתכם?
אמריקה.
אני כנראה לא מבין איך דברים, תמים מדי, לא מבין איך דברים פועלים, אבל אני יודע שיש לנו עם מאוד מאוד רגיש, ויש לו מושג ביחד, הוא מרגיש את זה, הוא מבין צורך לזה. יש בו את הניצוץ, ואנחנו צריכים לעורר את זה, וזה אפשרי. אפשרי לעורר את זה דרך סרטים, אפשר לתפוס את האנשים, אפשר להגעת להם בלב, כל מיני סיטואציות החיים. אנחנו עם אחד תכלס. אני מאוד מאמין בעם, ומאוד מאוד חושב שדווקא אם מה שישפיע, זה ישראלים יכולים להשפיע על עצמם, אבל...
אני דווקא רואה את העם הזה כעם קשה מאוד. כאילו, זה עם שלא זז, כאילו הוא מתאושר, שנגיד, היה לנו גל הצטות השבוע, כאילו מי זוכר? באמת, זה דברים... כאילו זה עם קשה, אז דווקא אולי באמת דרך אמריקאים איך אפשר להשפיע על ישראל. אם אמריקה סוגרת לנו את השלטר, אז זה ישפיע פה מאוד חזק. כאילו ייגמר אולי הסרט הזה פה שאנחנו חיים בו, הרי אנחנו מאוד תלויים בהם. מצד שני, עכשיו שטראמפ נשיא, לא, זה פחות סביר שזה יקרה מאשר אם זאת הייתה נבחרת. אז זה כאילו אני לא מצליח להבין. כאילו נראה שאמור להיות יותר טוב לישראל איתו, אבל דווקא אולי אנטישמים עכשיו יעשו שם איזה משהו, לא... בטוח אפשר. לא יודע מה...
מה שטוב בטראמפ, הוא אומר את האמת, וכמה שאפשר, כן? כמובן, וזה לא הולך להשתלם כלכלית. כל העסק הזה שקוראים לו ישראל. אז זה מפה יבוא אולי השינוי, ההתהפכות הזאת. מה שכן, איך האמריקאים יכולים להשפיע עלינו? לא יודע, איזשהו, כמו שאמרת, להתחיל לסגור שלטרים. אבל לא שלטרים כאלה של לא ימכרו לנו F-15, שהם מממנים אותם, או משהו כזה. או F-35, מה שזה לא יהיה. לעשות דברים כאילו... שמשפיעים על היהודים באמריקאים. כן, לעשות סנקציות. כן, ברגע שהם יעשו סנקציה אחת, ואחרי זה עוד סנקציה. אם אנחנו, וכנגד זה ידרשו ממשהו שפה יקרה בישראל. ואז פתאום לאט לאט כמו תתלה אנחנו נתחיל להשתנות. ממש כמו נגיד ריאליטי, שאם הישראלים לא עושים משהו, מוציאים מישהו להורג. ככה. זה פה הכל.
אמריקה זה כוח רציני שמשפיע על כל העולם, ויש לו תפקיד חזק מאוד בכל החיצוניות שאנחנו רואים מצד אחד. מצד שני, אני חושב שהכל תלוי בנו, באלה ששייכים באמת לאותה מחלקה שנקראת הנקודה שבלב, שלומדת את חוכמת הקבלה על פי שיטתו ותורתו של בעל הסולם. אין דברים כאלה באף מקום בעולם. אם אנחנו נתחבר, כל העולם הזה פשוט יהפוך להיות, אנחנו נראה את הרב מחייך בקיצור.
כן, יש גם קטע, כאילו עוד איזה אפשרות שהיא קצת, לא יודע איך היא תשפיע, אבל הרי היהודים בארצות הברית נורא מפחדים עכשיו, כי הם כולם הרי כאלה ליברלים, ואז יש, כאילו קוראים להם עכשיו לעלות לישראל. הבעיה שאם הם יעלו לישראל, זה יהיה עוד יותר קשה עורף פה, כי הם הכי גרועים, היהודים האמריקאים. אז אני חושב גם מצב שיש גם את הישראלים של היום, גם עוד יהודים אמריקאים שעולים לישראל, זה בכלל איך תזיז את העם הזה עכשיו, זה כאילו עם שנמצא בכל מיני הזיות. אבל אני שואב עידוד מזה שממש שרב מבסוט מהבחירה של מה שהייתה שם עכשיו, וצילמנו את התוכנית לפני כמה שבועות, אז אחרי שהוא צעק עלינו טוב טוב ככה, הוא אמר אנחנו בכיוון הנכון, אז מזה אני מעודד.
אולי הדבר הכי טוב שאמריקה יכולה לעשות זה להטיל חרם על ישראל, לסגור אותנו פה, לנתק אותנו מכל העולם, מכל הבעלי ברית, לעשות אמברגו, ואז לא תהיה לנו ברירה, לא יהיה לנו לאן לברוח, אנחנו נהיה פה, אנחנו בתוך עצמנו, נצטרך למצוא את הכוח הפנימי הזה שיציל אותנו, יחבר אותנו, אחרי שנרצה להרוג אחד את השני, או שיש דרך יותר קלה.
אני חושב שהדור החדש בישראל הוא לא טיפש, הוא מבין מה קורה.
השבוע הייתה הצבעה באום, כן? אם שמעתם. חוץ מאמריקה וקנדה, ועוד שם כמה מדינות קטנות כאלה, מאוקיאניה, כולם נגד ישראל. כולם, כולם פה אחד. כן? וזה לא, עדיין לא נוגע בנו בכלום. כן? אז נמצאים אנחנו במצב ש... קשי עורף ממש אמיתי. טוב, נקווה שבכל זאת נראה בימים הקרובים איך אנחנו יכולים להשפיע. בכל זאת לחשוב על הפצע, שאם לא בפנים, כן, אז מאין יבוא עזרי. הסדרן נמצא בינינו? כן.
שיר, נכון?
תכנה עליי מכנה לא יראה לי בי לא יראה לי בי לא יראה לי בי אם תכנה עליי מכנה לא יראה לי בי לא יראה לי בי לא יראה לי בי אם תקום עליי מלחמה, אוי מלחמה. אם תקום עליי מלחמה, אוי מלחמה. בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח. בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח.